שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת וישלח, והנושא שלנו היום הוא ישראל עולה קומה, עם ישראל עולה קומה, ואנחנו צריכים בעזרת השם לראות את הדברים צומחים ממש מתוך הפרשה שלנו. תראו איתי יחד מקור א', בראשית פרק למד ג' פסוקים ג' ד', והוא יעקב אבינו, הרי יעקב אבינו פה פוגש את עשיו, פחד אלוהים, הוא בלי צבא, עשיו עם צבא, מה עושים? כביכול ישראל מול מעצמה, מדינת ישראל מול מעצמות, אז שימו לב איך יעקב אבינו פותר את הבעיה, איך אומרים החבר'ה? לא נעים. והוא עבר לפניהם, והשתחו ארצה שבע פעמים. יעקב אבינו מרכבה לשכינה, קודש קודשים, משתחווה לעשיו שבע פעמים. איך אומרים? השם יעזור לנו. ואז מה כתוב? והארץ עשיו לקראתו ויחבקהו. זה עבד. אומר הספורנו, מקור ב', אגב, חלק מהדברים למדנו לפני איזה 5 שנים בתחילת שיעורנו פה בבית הרב, אבל מה שנקרא, דברים התחדשו וגם השיעור ההוא כבר ישן, כלומר הוא לא עלה לאתר, אז אנחנו היום התחדשנו בו חצי שיעור ומאז חצי שיעור חדש, אז קדימה. אומר לנו הספורנו שם, נהפך ליבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, כי ענייננו בגלות עם בני עשיו, אומר עשיו, התהפך בגלל שיעקב נהג בהכנעה, והורה שנהיה נמלטים מידי חרב גאוותו בהכנעה ומנחה. מה כתוב פה? אומר כן, אומר ספורנו, לכאורה יבואו ויגידו, תשמע, אתה עם השיעורים שלך כמו שאומרים, תראה, ספורנו אומר, שצריך לבוא בהכנעה כלפי אומות העולם. זהו, מעשה אבות, סימן לבנים, תלמד מיעקב אבינו, השתחווה 7 פעמים, וגם אנחנו צריכים לזכור את מקומנו. איך אמר לי איזה אחד, אחרי שניפחנו את החזה, בוא נזכור וכו', כן? מה זה בוא נזכור וכו'? לא ניפחנו את החזה, סתם. אבל זה נראה בהמשך הדרך. כרגע יש לנו ספורנו, אבל אני רוצה לקרוא את הספורנו עוד פעם איתכם, קצת יותר בעדינות. אומר הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, נהפך ליבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב, כי ענייננו בגלות עם בני עשיו. בגלות עם בני עשיו. ספורנו אומר, במצב של גלות, אתה יושב, אין לך מדינה, אין לך צבא, אין לך כוח, אין לך כלום, אין לך יכולת טכנולוגית, אין לך שום דבר, אתה בגלות עם בני עשיו, השם יצילנו. תתנהג בהכנעה, באמת, עם ישראל לא הייתה לו ברירה. אז יעקב אבינו בעצם מלמד אותנו שבגלות, כשאין לנו שום ברירה, צריך לנהוג בהכנעה. אומר הרמב"ן, למד ב', פסוק ד', אומר ככה, והקדים לשלוח אליו מלאכים לארצו. יעקב אבינו הקדים לשלוח שליחים, רש"י אומר מלאכים ממש, כן? וכבר תפסו החכמים על זה. חז"ל תפסו את יעקב אבינו על זה. אמרו בבראשית רבה את הפסוק במשלי כ"ו, מחזיק באוזני כלב. מה פירוש? בן אדם עובר ליד כלב, הכלב שותק, לא נובח, לא עושה בעיות. האו ניגש, תופס לכלב באוזן, מתחיל למשוך, מה יקרה לדעתכם? ובכן, אז זה מה שאומרים חז"ל על כבודו של יעקב אבינו, אומרים לו, מחזיק באוזני כלב. מה פירוש? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך. אתה מלא בפחדים יותר מדי. אם אנחנו נעיז לעשות איזה שינוי בחוק, מה יקרה? יאכלו אותנו. מה זה? אומר, לדרכו היה מהלך. והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב, אומר הרמב"ן, ועל דעתי, גם זה ירמוז, כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום. מה רוצה הרמב"ן? מה זה התחלנו נפילתנו ביד אדום? אז תראו, רמב"ן בפרשת ויחי, רמב"ן פרק ממזיין, פסוק כ"ח, אומר הרמב"ן, רדת יעקב למצרים, ירמוז בגלות השלישית שהוא גלותנו היום ביד החיה הרביעית, חיה רביעית בחלום של, חזון של דניאל, היא רומי. הגלות שלנו זה רומי. אגב, עד עצם היום הזה, גלותנו, שאנחנו יוצאים ממנה כבר, היא גלות רומי. כי בני יעקב, אומר הרב, אומר הרמב"ן, שימו לב, אבל טוב טוב, וזה אותו רמב"ן, שעל הפסוק, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, אומר הרמב"ן, מעשה אבות, סימן לבנים. כלומר, כל ההיסטוריה העולמית שתבוא, כבר התרחשה בתמצית אצל האבות הקדושים. זה נקרא סימן. כלומר, נגיד אנחנו עושים סימנים בראש השנה, מה הכוונה? הולך לרדת אור גדול, יורד אור גדול, יורדת ברכה, אתה צריך להדפיס את זה, לחבר את זה למציאות הארצית כדי לתפוס את הברכה. גם הרמב"ן עצמו בפירושו שם אומר, שכל נביא, כשהוא מקבל נבואה, אז מה הוא עושה? הוא עושה איזו פעולה ארצית כדי לחבר את הנבואה כבר לתוך המציאות הארצית. אז זה נקרא סימן. סימן הכוונה היא כמו איזה חוט שמושך את הדברים לארץ. אז מעשה אבות סימן לבנים, מה זה? אומר לך כלל, והוא דבר גדול, אומר הרמב"ן, כל מה שהיה עם האבות יהיה עם הבנים. כל תמצית ההיסטוריה העולמית שתהיה עם עם ישראל בכל הדורות, מתרחשת כבר במוקטן אצל האבות הקדושים. אז עכשיו שימו לב, אומר לנו הרמב"ן פרשת ויחי, שימו לב עכשיו לכל פרט, כי כל פרט יקבל בהמשך משמעות. כי בני יעקב הם עצמם סיבבו רידתם שם במחירת יוסף אחיהם. כאילו היצאה לגלות, בני יוסף הביאו על עצמם. ויעקב ירד שם למה? מפני הרעב. וחשב להינצל עם בנו בבית אוהב לו, כי פרעו אוהב את יוסף, הוא חבן לו, והיו סבורים לעלות משם ככלות הרב מארץ כנען. אמרו, טוב, רק נקבל סיוע פה ממדינה שכנה שהיא איתנו בת ברית, ואחרי זה צ'יק צ'ק נחזור לארץ, זה לא פוגע בנו, לא שום דבר. והנה, לא עלו, אבל ערך עליו הגלות, הוא מת שם, ועלו, מה עלו? עצמותיו, שימו לב לכל פרט, כל פרט יקבל עוד מעט משמעות, הוא מת שם, ועלו עצמותיו, הלאה. וזקני פרעה ושריו העלו, מי העלו אותו? הזקנים של מצרים, ככה התורה מתארת שם. ועשו עמו אבל כבד, טוב מה עכשיו אבל כבד? למה צריך לציין את זה שכתוב שם אבל כבד למצרים? אז למה זה, מה סימן למה זה? מה זה משנה? אומר הרמב"ן עכשיו, שימו לב ככה, וכן אנחנו עם רומי ואדום, אחינו. ככה בדיוק ההיסטוריה שמתרחשת איתנו עם עם ישראל, עם רומי. הסיבונו ביאתנו בידם, כמו שאחי יוסף גרמו לירידה לגלות, גם אנחנו גרמנו ליפול בגלות רומי. כי קרתו ברית עם הרומאים, קרתו ברית עם הרומים, ואגריפס המלך האחרון לבית שני, ברח אליהם לעזרה, הלך קבל סיוע. ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים, ממש כמו הרעב של מצרים, אז נלכדו אנשי ירושלים, והגלות ערך עלינו מאוד, כמו בדיוק שקרה ליעקב, כלומר רק עצרו עזרה, סיוע, בסוף הגלות ערך עלינו מאוד, לא נודע קיצו כשאר הגלויות, נגיד גלות בית ראשון, 70 שנה, בסדר, כולם יודעו את זה, פה לא, פה זה ארוך, ואנחנו בו כמתים אומרים, יבשו עצמותינו, נגזרנו לנו, הוא מת יעקב, העצמות שלו עולות, סימן לבנים, מה פירוש? והוצאתי אתכם מקברותיכם עמי, אומר הנביא יחזקאל בחזון העצמות היבשות. מה זה העצמות היבשות? כל בית ישראל שנמצא בגלות הפך לעצמות יבשות, בלי השראת שכינה, בלי נבואה, בלי רוח הקודש, כל היהדות הפכה לאיזה מין עדיקות מפוחדת וכולי, כמו שהרב מתאר לנו בספר אורות באריכות, וזה עצמות יבשות. היה צריך להוציא את העצמות היבשות, להעלות אותם לארץ ישראל. זה בדיוק, יעקב אבינו מת במצרים, והעלו את עצמותיו. הלאה, ממשיך הרמב"ן, ויעלו אותנו מכל העמים מנחה להשם. בדיוק כמו שזקני מצרים מעלים את ארונו של יעקב, אז ככה גם כן, העמים מעלים אותנו מהגלות, הצהרת בלפור ועידת סן רמו. הנה, בבקשה, הרמב"ן כבר כותב לנו, ככה זה יהיה. העמים יעלו אותנו ברישיון האומות, נעלה לארץ ישראל. בדיוק כמו שזקני מצרים מעלים את מיטתו של יעקב אבינו. עכשיו תראו אבל פרשנות של הרמב"ן. וואו, אתם יודעים, כשקוראים דברי ראשון, אי אפשר לקרוא את זה ככה, כמו עיתון. יש עמקות עצומה. יש פה משפט מדהים עכשיו, פשוט לא יאמן. אומר הרמב"ן, ויהיה להם אבל כבד בירותם כבודנו. שמעתם תיאור? שימו לב. אנחנו רגילים לחשוב שמה שכתוב שם בויחי, שאבל כבד למצרים. למה אבל כבד למצרים? כי לא יודע, בוכים על יעקב אבינו. אומר הרמב"ן, לא הבנת נכון. מה שיקרה זה, הגויים כמו זקני מצרים, יעלו אותנו עצמות יבשות, כמו שהעלו את עצמות יעקב, יעלו אותנו לארץ ישראל, היא הצהרת בלפור, היא ועידת סן רמו, שזה כמו שאומר אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, בדוח המפורסם שלו, שבעזרת השם אנחנו ניישם אותו, ועוד יותר ממה שכתוב בו, אז בעזרת השם, אז הדוח הזה מה הוא אומר? הוא אומר בעצם, החוק הבינלאומי היחיד, התקף ביהודה ושומרון, זה הצהרת בלפור ועידת סן רמו, זהו. שום דבר אחרי זה. אז שימו לב, לכאורה, מי העלה אותנו לארץ ישראל? הם, אנגליה, אירופה, האומות, מצוין, נכון? יופי. ואז אומר הרמב"ן, אבל כבד למצרים, אין הכוונה שהמצרים יתאבלו על יעקב, אלא כשהם העלו את מיטתו של יעקב לארץ ישראל, וכמו שמתואר שם, באו כל מלכי אומות העולם, וכל אחד שם את כתרו על המיטה של יעקב אבינו, והיה כבוד עצום, כל האומות מכבדות את עם ישראל, את יעקב אבינו. אבל כבד למצרים, אומר הרמב"ן, המצרים אכלו את עצמם. זה פירוש, אין, רבותיי, זה פשוט משהו, רק רוח הקודש של הרמב"ן, אין. אומר הרמב"ן, מה שכתוב, אבל כבד למצרים, זה לא שהם יתאבלו על יעקב אבינו, אלא אחרי שאירופה הייתה שותפה, כמו, איך אמר להם הרב קוק לאנגלים, הוא בא ואמר להם, תשמעו, אחרי הצהרת בלפור, לא באתי להגיד לכם תודה רבה, באתי לברך אתכם על הזכות העצומה שאתם זכיתם להשיב לנו את הגזלה, להשיב לנו את ארץ ישראל. אז עכשיו היה בוועידת האום משהו, ועמד שם ראש הטרוריסטים, והוא אומר לאנגלים, אני דורש מכם התנצלות, אתם ייצרתם את הצהרת בלפור, עשיתם לנו את כל הצרות. מה אומר ראש ממשלתנו? Are you kidding? 100 years ago? כאילו עברו 100 שנה, אתה עושה צחוק? כבוד ראש ממשלתנו, עברו 3,800 שנה מאז לזרחה אתן את הארץ הזאת. מה זה 100 שנה בהיסטוריה שלנו? זה אתמול. היית צריך להגיד, כמו שהרב קוק אמר, אני מברך את אנגליה שזכתה להשיב לנו את הגזלה, אבל מי שאין לו חיבור מספיק חזק, עוגן רוחני מספיק עמוק של תורה, לא מסוגל לעמוד מול אומות העולם ולהגיד את האמת הפשוטה הזאת. מי שצריך להגיד את זה, ראש הטרוריסטים שביקש התנצלות. מכל מקום אומר לנו הרמב"ן, אבל כבד למצרים הזה, הם בהתחלה יביאו אותנו לארץ, וכשהם יראו אותנו מתעצמים, והופכים לסטארט-אפ ניישן, לאומה הטכנולוגית, מספר אחת בעולם היום, והולכים ונהיים מעצמה, הם יאכלו את עצמם, וזה יהפוך להיות אבל כבד למצרים. פשוט מדהים. ממשיך הרמב"ן ואומר, ואנחנו נראה בנקמת השם, יקימנו ונחיה לפניו. לא צריך פחד, רבותיי. לא צריך פחד. אבל אנחנו ככורה רואים את הרמב"ן, מאוד לאומי, ישראלי כזה, במה עם הספורנו? ואיפה אנחנו היום? אז מה נכון? שבע פעמים והשתחו ארצה? או שזה כבר היה והיום זה אחרת? אז מה? אז מה הכיוון הנכון? אז מה, מחזיק באוזני כלב? מה אנחנו צריכים ללמוד מזה? אומרת הגמרא, מקור ג' חגיגה ה' עמוד ב', ואם לא תשמעוה, במסתרים תבכה נפשי, אומר הקדוש ברוך הוא, על ידי ירמיה הנביא, במסתרים תבכה נפשי מפני גבה. ירמיהו י' ג', אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, מה זה מפני גבה? מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לנוכרים. שמעתם? עם ישראל איבד את הגאווה שלו. מישהו יגיד, גאווה? זה דבר שלילי, לא? מסתבר שזה לא מדויק. כשמדובר על הגאווה הלאומית הישראלית, הקדוש ברוך הוא בוכה על זה במסתרים. אז אצל המקובלים דנים, מה זה בדיוק המסתרים, חוכמה, בינה, אבל תבינו, אם הוא בוכה במסתרים, אז לכאורה איפה זה? נדמה לי שזה האש קודש, השם יקום דמו הקדוש, רב קלוי מוסקל מיש זצל, השם יקום דמו, אם איזשהו אומר את זה, במסתרים כלומר זה למעלה מן המלאכים. מקום של המלאכים אין השגה. עד שם מגיעה הפגיעה בגאוותם של ישראל, עד איפה? עד מקום שהקדוש ברוך הוא בכבודו הוא עצמו שם בוכה. מישהו יגיד, סליחה, מה אתה? בוא נע, מה הולך איתך? כבוד? מה זה חשוב? אז משתחווים שבע פעמים, העיקר שהאמריקאים, האירופים הזה עוזבים אותנו בשקט, ויאללה, ממשיכים הלאה, מה זה חשוב כבוד? באמת, באמת, תהיה קצת מוסר, קצת צניעות, קצת ענווה, באמת, מדינה כזאת קטנה, לא יפה להתבלט. לא יודעים אם לצחוק או לבכות. אז בכל אופן, פה אנחנו רואים שאמר רב שמואל בר יצחק, הקדוש ברוך הוא ברכה במסתרים, למה? מפני גאוותם של ישראל שנתלמה וניתנה לנוכרים. אומר רמח"ל מסילת ישרים פרק י"ט, אי אפשר לכבוד העליון להתרבות, אלא בגאולתן של ישראל ובריבוי כבודם, שזה תלוי בזה באמת. שמעתם? אומר אדוני, כבוד שמיים אין בעולם אם אין כבוד לישראל. אתה רוצה כבוד השם בעולם? זה כבוד ישראל. זה תלוי בזה. אומר הרב קוק חבש פרק א', כבוד שם שמיים הוא השורש ועיקר ועמוד כל הבריאה וכל התורה כולה. כבוד שמיים. כי הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי והסדר הנכון שבבני האדם אינו כי אם נתינת הכבוד למי שראוי לכבדו. אם מכבדים קבאים, כולם רוצים להיות קבאים. אם מכבדים שוטרים, כולם רוצים להיות שוטרים. אם מכבדים שחקני קולנוע, כולם רוצים להיות שחקני קולנוע. אבל אם מכבדים את הרב אברהם שפירא זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בצאתם מהתפילה בכותל, וכולם רצים אחריהם, אז כולם רוצים להיות גדולי ישראל, גדולי תורה. ככה זה עובד. ככה העולם בנוי. זה מה שספר החינוך מסביר על מצוות הקהל. למה להביא את כל עם ישראל, גברים, נשים, וטף, והואי למעלות את כל הירושלים, אין מקום, למה? אומר, בשביל ליצור תחושה של כבוד, אנשים יגידו להם, מה באנו כולם? בשביל לשמוע את המלך קורא בתורה. כבוד. אז גם אני רוצה ללמוד תורה. דברים פשוטים. אז אומר לנו הרב קוק, אתה צריך לתת כבוד, מכבוד החכמים מסתעף אהבת תורה וחוכמה ומידות טובות ויראת השם. מכבוד הורים מסתעף חינוך ישר. מכבוד מלכים מסתעף כללות התיקון האמיתי בחיי האדם המדיני. נמצא כי רגש הכבוד פועל לקיום העולם בכלל. נכון, יש לנו נטייה כזאת. מה זה משנה? אז מעליבים אותנו, אז מחרימים אותנו. אבל אחר כך הם עולים לרגל, לפה אנחנו המדינה הכי מחוזרת בעולם. תגיד לי, הכי מחוזרת בעולם, מגנים אותם, מחרפים אותך, ואתם הכי מחוזר בעולם. אולי תשאל את עצמך, מה זה? מה פשר הדבר? אולי מגנים אותך, מחרפים אותך, ואתה הכי מחוזר בעולם, כי אתה מחלק טכנולוגיה בחינם, בלי לדרוש תשלום. זה בדיוק מה שקורה פה. זה בדיוק מה שקורה. ממשלתנו, ראש ממשלתנו מסתובב בכל העולם, מחלק כסף. אז בטח שהוא מחוזר. מחלק טכנולוגיה לכל העולם, מחפש ליטופים מכל העולם, כולם באים לנצל, ואחרי זה הולכים לאום ומגנים אותנו, ואין לנו קשר להר הבית, ומאשרים את ההסכם גרעין עם איראן, וכן הלאה, על זה הדרך. וצריך להוציא את מערת המכפלה ואת זה, ולא יודע, את הר הבית וזה, מרשימת אתרי המורשת, ועוד החלטות, ועוד החלטות נגדנו, ועוד חירופים. אז מישהו יגיד, תשמע, מה זה משנה? מחרפים, מבזים, אבל תראה, הם מחזרים אחרינו. זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. הם מחזרים אחריך, שתביא להם גם טכנולוגיה בחינם, בלי לדרוש מהם כלום. מה עם כבוד ישראל? זה חשוב כבוד. כן, כן, זה כבוד השם בעולם. אין לך רשות למחול על הכבוד שלך. ממשיך פה מרן הרב זצ"ל ואומר, נדע ברור, כל מה שיתרבה כבוד שמיים, זה לא רק עניין שיתגלה כבוד השם בעולם, אלא כן ירבו ברכות ושפע טוב וכבוד בעולם בכלל. העולם יתקדם מכל הבחינות. גם מבחינת הברכה בעולם, השפע בעולם. ניכנס עכשיו לדברים של הרב צבי יהודה, כי אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, אבל עדיין יעקב אבינו השתחווה 7 פעמים, לא? והספורנו עומד, אומר, זאת השיטה, ככה זה עובד. אז מה? אז איפה אנחנו עומדים? מצד שני, הרמח"ל אמר לנו, הרב שמואל בר יצחק, גמרא חגיגה ה' אמר, שהקדוש ברוך הוא בוכה על גאוותם של ישראל וניתנה לנוכרים. הרמח"ל אמר לנו במסילת ישרים י"ט שכבוד השם מתרבה רק בגאולתם וריבוי כבודם של ישראל. והרב קוק אומר לנו, זה העמוד של כל הבריאה וכל התורה כולה. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אז מה זה ההשתחוויות האלה? אפשר להגיד, זה היה גלות, עכשיו כבר לא, בסדר, אבל גם היום עדיין יש כביכול מחלוקת, ויש אנשים שחושבים שלא, שצריכים להתנהג בהכנעה. אז מה התשובה? מה הנקודה פה? אז תראו איתי יחד, מקור ד', דברים של הרב צבי יהודה, ופה הדברים יקבלו ברור מאוד טוב. אומר הרב קוק, הרב צבי יהודה בשיחותיו במדבר, עמוד 406. יש לזכור את היסוד האמיתי, שישראל וקודשא בריחו ואורייתא, אחד. אנחנו אחד, ממש. אנחנו גילוי שלא יתברך בעולם. שכבוד השם בכל גודלו ואמיתתו מופיע, רק כשישראל הם בשיא כבודם בכל תוקפם ומילואם. אין הופעה שכבוד השם בעולם, בלי שכבוד ישראל יופיע. שבוע שעבר בכנס לכבוד הרב חרל"פ זצ"ל, הבאנו שהוא כותב במעייני הישועה, קמ"ז, כותב הרב חרל"פ, מה שכתוב, כלומר, הוא לא מחבר, אנחנו חיברנו, הוא כותב גם את זה וגם את זה, וחיברנו את שני פסקאות אצלו. מה שכתוב אצל לאה, ראובן, ראו מה בין בני לבין חמי, תראו מה בין הבן שלי, ראובן, לבין עשיו, כולי, למדנו את זה בעריכות, מי שרוצה להיכנס באתר. והרב חרל"פ אומר, כל פעם שמתחיל גאולה, אי אפשר לעשות גאולה עם כבודם של ישראל בעולם, עם הערך הגבוה האלוהי שלנו אינו מופיע. אתה לא יכול להתחיל גאולה בלי שהערך של ישראל האלוהי הגבוה המיוחד יופיע ויתגלה וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זאת הדרך ליראת שמיים בעולם וזאת הדרך ליראת שמיים בישראל. כל עוד אתה נכנע, מושפל, בלי כבוד אצל אומות העולם, ויותר גרוע שאתה מעצמה טכנולוגית היום, כי העלבון יותר גדול, כי אתה מרגיש, נו, איפה הכבוד? וקורה בדיוק הפוך, זה תסכול עוד יותר גדול, וזה פוגע בעירת שמיים הישראלית, לא רק בעירת שמיים של כל העולם. וכדי להביא גאולה, אתה צריך שיהיה כבוד והערכה לישראל. אומר לנו הרב צבי יהודה, בלנתיבות ישראל, מקור ד' שורה שנייה, בלנתיבות ישראל חלק א' עמוד ע' ד'. הטיפוסיות של השתדלנות, של עסקנות הציבור הגלותית ביחסה כלפי חוץ, כלפי הגויים ושלטונותיהם, היא כפיפות הקומה. אומר אדוני, כל השתדלנות הזאת, של לקפץ ממדינה למדינה, ורק לחפש שילטפו אותך ויגידו לך, בוא נה, אתה בסדר, אתה על הכיפק, אתה מדינה באמת, כל הכבוד, ועל הדרך יקבלו ממך ים של טכנולוגיה בחינם, רק בשביל להגיד לך איזה מילת כבוד. השתדלנות הזאת כלפי אומות העולם, אומר הרב צבי יהודה, זוהי כפיפות קומה גלותית. מביא לנו את דברי האור החיים הקדוש, אתם ניצבים, וכל שום רוחק מהקדושה, קומתו נמוכה וראשו שפלה. ומביא לנו גם את דברי החסד לאברהם, הסבא של אחידה. הגלות מקנה לישראל הקלון תחת הכבוד, ההכנעה והשפלות, כך אומר החסד לאברהם. אומר הרב צבי יהודה, המגמה של שבירת עול הגויים על צווארנו היא שתוליכנו קוממיות לארצנו, רש"י שם הרי אומר בקומה זקופה, עד כי יבוא מי שנאמר עליו המשיח, ירום ונישא וגבה מאוד ונשגב השם לבדו. שימו לב, ירום ונישא וגבה מאוד ונשגב השם לבדו. זה לא עניין אנושי רק שלנו. ככל שכבודנו ילך ויעלה, ככל שערכנו הרוחני ילך ויתגלה, ככל שנזכה להשגות רוחניות גדולות יותר, ועם ישראל יופיע לא רק בתור סטארט-אפ ניישן, אלא גם בתור נשומה ניישן, קצת יראו את היכולת שלנו להאיר את העולם באור מוסרי, באור נשמתי, באור רוחני, אז מילא נלך ונעלה, ונשגב, זה יביא את ונשגב השם לבדו. אומר הרב צבי יהודה, במהלך התקומה של כנסת ישראל ושכינתה האלוקית מתחתית הפרעות התאומה של ארצות העמים, מופיע, מה שכותב המהר"ל, גילוי פניה זקופות של האומה, מתוך תורתה אשר איתה. הבנתם? אם אתה רוצה כבוד לאומי היום, פשוט מאוד, אם אין תורה, אי אפשר. לא תגיע לשום מקום. מסלול ההכנעה הגלותית ימשיך להיות מסלול כביכול המראה, אבל למעשה נחיתה של כל מערכת היחסים הבינלאומיים של עם ישראל, כל עוד המערכת הזאת תנועל בלי תורה, בלי לבוא מתוך עמקות רוחנית, בלי לבוא מתוך עמקות רוחנית של הכרת ערכם הגבוה האלוהי של ישראל. כי מה יחזיק אותך מול אומות העולם לעמוד על כבוד האומה? אם אתה בכלל לא מבין למה זה חשוב, מה זה משנה, העיקר שהם הסכימו על זה ועל זה, אז העליבו אותי, לא נורא, לא פה, לא שם. זה חוסר לימוד תורה, חוסר בעוגן, שינחה אותך איך לעבוד נכון. אומר הרב צבי יהודה, נמשך בירור צורתו השלמה של העם הישראלי. זה בעצם בירור של צורתנו, של ענייננו בעולם. בלהלכות ציבור עמוד סמכת, כתב הרב צבי יהודה, וזה מקרה, אתם יודעים, כי בכל בדרך כלל יש לנו את האמירה של תורה, ואני הקטן מיישם. פה יש לנו דוגמה של יישום שהרב צבי יהודה עצמו יישם על ראש הממשלה, זיכרונו לברכה, יצחק רבין, שאז בימי שלטונו הראשון, בשלטון הראשון שלו, כן? אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא בעצם נהג באיזה כפיפות קומה כלפי איזה יהודי מומר. שהיה לו תפקיד חשוב בממשלה האמריקאית. אז אומר לנו, אמר, כתב לו הרב צבי יהודה מכתב, בואו תראו. אל כבוד ראש הממשלה, כבודך הוא כבודנו, כבוד עמנו וארצנו. זה לא כבוד שלך, זה כבוד של עם ישראל. לא הייתה לך שום רשות להשפיל ולבזות את עצמך ואותנו, להיגרר ולהימשך לפי חלילו של אותו המומר. מה אתה בזה את עצמך? מה אתה משפיל את עצמך? זה כבוד עמנו, זה כבוד ארצנו, זה כבוד השם בעצם. איך אתה מרשה לעצמך שישפילו אותך ככה? כותב הרב ציודה, כתב לו אז בזמנו, אנא אחזק עצמך, כאילו תחזק את עצמך, ואל תעשה עצמך ואותנו, אחרי שזכינו ברוך השם לרוממות כבוד ישראל, קרן כבוד ישראל, אל תעשה אותנו חלילה ללג ולכלס. מסיים הרב ציודה ואומר, במלוא התוחלת, כאילו הייחול, התקווה, להמשך עמדתך המכובדת בדברי ימי ישראל. פה יש לנו ממש דוגמה, שממש אומרת, תשמע, אתה ראש ממשלה בישראל, אתה לא יכול לבזות את עצמך. זה לא שלך. זה לא שלך בכלל. זה כבוד השם בעולם. אז מה פשר הכנעותיו של יעקב אבינו? בגלות. אז מה היום? שימו לב. צריכה להיות חתירה. חתירה מחויבת. חתירה בכל הכוח, בכל העוצמה. תמיד להשתדל כמה שיותר ללכת קדימה למצב של קומה זקופה. כי זקיפת הקומה הישראלית היא לא רק איזה עניין של לאומנים, ימנים, לא, לא. זקיפת הקומה של עם ישראל זה חלק מגילוי השכינה. זה כבוד ישראל, זה כבוד שמיים. זה מביא פתיחה רוחנית פנימית, זה הולך ביחד עם חזרת השכינה לציון. אנחנו יכולים לדבר על הכפר הגלובלי הקטן והמזרח התיכון החדש ולהמשיך לדבר על מה זה חשוב, בלי גינונים, בלי זה, בלי פה, בלי שם. אני רוצה לראות אחד מהם שיקחו לו את האוטוסרד שלו או את החליפה המחויטת שלו, נראה שהוא יגיד, מה זה משנה פה, שם, מה זה, מה פה, מה כאן. בכבוד האישי שלהם, אני רוצה לראות שמישהו יעליב אותם והם ככה יעברו על זה ככה. אבל בכל מה שנוגע לכבוד ישראל, לא, פה, שם הם ותרנים גדולים. מה זה חשוב? פה אנחנו לומדים שכבוד ישראל הוא ממש כבוד השם בעולם. כלומר, אתה לא יכול לפתוח את צינור השפע והברכה, אתה לא יכול להביא גאולה לישראל ומתוך כך גם לכל העולם כולו, אם עדיין כבוד ישראל מושפל. ולכן צריכה להיות חתירה אדירה, חזקה, עוצמתית, עזה, לכבוד ישראל בעולם. וכמובן, תמיד צריך למדוד מה רמת הסיכון. אבל ברור לכל ישראלי, שכבוד ישראל היום בעולם לא נדרש. לא נדרש, ואנחנו נמצאים במקום, והדור מרגיש שכבר הגיע הזמן שנעלה קומה. הגיע הזמן שאנחנו נופיע כאומה מכובדת על במת העמים. די! אם אנחנו מסייעים ל-150-160 מדינות בעולם, אנחנו, מדינת ישראל, מסייעים לכל כך הרבה מדינות, אז מאיפה באות המדינות שמזלזלות ומבזות אותנו שוב ושוב? זה אותה מדינות. זה אותה מדינות שמקבלות מאיתנו את הסיוע ויורקות בפרצוף. למה? כי הם גילו שמדינת ישראל אין לה כבוד. והדור לא מודע לזה, אבל הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את זה ברמח ושסה. הוא מרגיש בכל איבריו וגידיו, לא רק הגופניים, גם הרוחניים והנפשיים והרוחניים והנשמתיים שלו. שהוא נמצא במקום הרבה יותר מתקדם, וממשיכים מנהיגיו להתנהג כאילו הם נמצאים עדיין בגלות. והדור אומר, סליחה, מה? לא מבין, לא התעצמנו? אין לנו היום יכולות אדירות, העולם לא מסתייע בנו, אנחנו לא מעצמה טכנולוגית מספר. אז מה קורה? למה זה לא מתורגם לכבוד ישראלי שיביא יחד איתו את פתיחת צינור הברכה והשפע? לא סתם השכינה נקראת כבוד השם מלא את המשכן. לא סתם, לא סתם תפילי נקראים יקר. לא סתם וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. זה לא רק עניין של הרתעה צבאית, זה עניין של פתיחה נשמתית ישראלית, של שיבת עם ישראל הכישרונות הרוחניים שלו, שיפתחו את צינור השפע הישראלי, שהוא צינור הברכה של ונברכו בך כל משפחות האדמה. אבל מי שלא למד תורה, אין דרך שידע את זה. אין דרך. בקום המדינה עוד היו אנשים, מנהיגים, שדיברו בכבוד, למה? הם באו, או שהיה להם קצת ערכי תורה, או שהם באו ממקום של לאומיות כמו אומות אחרות. אבל ברבות השנים, מנהיגינו הפכו להיות אנשים שאין להם תורה. לא באו מישיבות, לא באו מלימוד תורה. אז ממילא מאיפה הם יגיעו למסקנות האלה? אז מה זה משנה הכבוד? והוא חושב שכבוד זה ללכת להתבזות ממדינה למדינה, והנה, מכבדים אותנו. איזה מכבדים אותך? אחר כך אתה מגיע לאום ואתה אומר, חבר'ה, למה אתם מגנים אותנו? הרי אנחנו עוזרים לכולכם. זה מה שהוא אמר. זה היה הנאום שלו באום. למה אתם מתייחסים אלינו ככה? הרי לרובכם אנחנו מסייעים. זה בושה. למה אתה צריך לעמוד כמו איזה קבצן בפתח? תדרוש את כבודך. תגיד להם, חבר'ה, אתם התנהגתם בצורה כזאת? תודה רבה. תחפשו מישהו אחר שיסייע לכם טכנולוגית. הביתה. תעניש אחת, שתיים, חמש מדינות כאלה. תבחר אותם בחוכמה אסטרטגית, פוליטית, חכמה. תעניש חמש מדינות כאלה. אני מבטיח לך, הכל ישתנה. אבל אתה לא דורש את כבוד ישראל, כי אתה לא יודע מה זה כבוד ישראל, או משום שאין לך את האומץ לדרוש את כבוד ישראל, כי גם זה בא רק מתוך תורה. ועם ישראל עצמו, עם ישראל עצמו היום מרגיש שהוא אמור לעלות קומה מזמן, ולא מעלים אותו קומה. אז הוא מתחיל לאט לאט להיכנס לתסכול, והתסכול מביא אותו בסופו של דבר לייאוש, ואז מה שקורה זה תהליכים שליליים, במקום שאני אלך קדימה, מתחילה הידרדרות מוסרית, וככה אתה מקבל דור, שמצד אחד יש בו אנשים מתלהבים, מתקדמים בעבודת השם, אנשים שחוזרים בתשובה בכמויות, עם ארגונים, בלי ארגונים, בבית מניחים תפילים, בלי שאף אחד ידע, התעוררות רוחנית מדהימה, ומצד שני, הידרדרות מוסרית שאתה צריך להסביר שמשפחה נורמלית וטבעית זה אבא ואימא. מה קרה? איך זה וזה הולך ביחד? איך אמר רבי ישראל מסלנט? אמר, כשציפור מנענעת כנפיים, היא עולה למעלה. מפסיקה להניע כנפיים, קצת יכולה לדעות, באיזשהו שלב מתחילה לרדת למטה. הדור צמא לעליית קומה, כשהוא לא מקבל אותה, אז ממילא מתחילה הידרדרות, וזה דור נפלא, זה דור מדהים, זה דור עם עוצמות, הילדים של היום, החוכמה שלהם היא בלתי נתפסת, מבריקים, זריזים, חכמים, מלאים בטוב, כל הילדים של כל עם ישראל. במקום ללכת קדימה, הולכים אחורה. אומר לנו הרב קוק במוסר אביך, תראו איתי יחד במקור ה', מוסר אביך פרק ד' פסקה ד', כוח שנמצא בכל דבר, וטבעו לפעול, כלומר אם יש כוח באיזשהו דבר בעולם, לא משנה מה זה, ויש לו טבע של פעולה, הוא פועל בהכרח. נגיד יש מים זורמים. אין, מים זורמים, הם זורמים, נקודה. לא פתחת פה, אז הם ילכו בצד ההוא, הם ימצאו מאיפה לצאת. אם הם זורמים, הם זורמים. וכיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת על השלמות והתכלית הנרצה, אם יהיה לו איך להזרים את כוחותיו, יפעול טוב. ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, אבל אם לא תכניס אותו, לא תזרים כוחות חיים חזקים, אדירים, שמבקשים את פעולתם, לא תיתן להם את הצינור, את אפיק הנחל, שיוכלו לזרום, אז מה יקרה אז? יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. פשוט מאוד. אם יש כוח של מים, הוא יכול לזרום ככה בצורה טובה, להגיע לברזים שלנו, ליהנות מהמים. אבל אם כוח המים הזה לא נותנים לו בצורה מסודרת לאן לזרום, אז הוא יתפוצץ, יעשה בלגנים, יפעל הפוך. לוקח הרב את המשל ואומר, לכן יש ללמוד, שכל מי, כל אדם גם, שיש בו איזה כוח מיוחד, יש בתוך כוח מיוחד, צריך להוציאו לשלמותו כפי האפשר לו. ואם לאו, אם יש לך כישרונות, יכולות, עוצמות, ואתה לא מוציא אותם, לא מזרים אותם אל החיים בצורה מסודרת, טובה, בשלומות, הרי לא די שאינו מוציא ממנו תועלת, אלא הוא פועל בלבול סדרים והפסדים גדולים. זה קורה הרבה אצל ילדים. לא רק ילדים, אבל אצל ילדים ממש רואים את זה בצורה גלויה לגמרי. ילד מלא בעוצמות, מלא ביכולות, לא נותנים לו לבטא את עצמו, לא מכוונים אותו לאן להוציא את העוצמות שלו נכון, ואז פתאום הילד הזה, כיוון שהכוחות שלו לא זורמים החוצה, אז מה קורה? זה מתחיל כמו איזה, לא יודע איך לקרוא לזה, איזה סקית מים כזאת, שאתה לא נותן, לא יודע מה, באר של מים, אתה לא נותן למים לאן לזרום, זה מתחיל להתמלות, 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 אבל זה הכל בתוכו. אז זה מתחיל להקות את הקירות של עצמו. ואז אתה פתאום מקבל ילד ששולחים אותו לחינוך מיוחד, והוא לא צריך חינוך מיוחד, ועושים לו אבחונים, והוא לא צריך אבחונים, נותנים לו לפעמים גם כדורים, והוא לא צריך כדורים, הכל בגלל מה? שלא הבינו שיש פה זרימת חיים אדירה שמבקשת לצאת, לא נותנים לה לאן לצאת ולאן לזרום, אז היא מתפוצצת על עצמה, בתוך עצמה, וזה ילד שהופך להיות היפראקטיבי, זה על הרצף, כל מיני ביטויים כאלה שהמציאו, לחוסר יכולת של זיהוי חינוכי עמוק, בגלל שלא יודעים תורת נפש יהודית, ולא יודעים להבין שיש פה נשמה שהיא צריכה אורות אדירים, אתה לא נותן לה לאן לזרום, אז היא מתפוצצת בתוך עצמה. אז זה מה שאומר פה הרב. ממשיך הרב ואומר שזה לא רק בפרט, וכן העניין נוהג בשלמות כללית הנמצאת לאומה, זה נכון גם לגבי כלל ישראל, שכאשר אין הכוח מוצא את הוצאתו מהכוח אל הפועל, באופנים האגונים, הוא פועל הריסות גדולות. בוא נבין, אם עם ישראל שואף היום בכל נשמתו לעליית קומה, זה לא שואף שאיפה שכלית רגשית, זה כוח חיים פנימי שנדחף מפנימיותו של כל העם. כשהוא לא מקבל את הזרימה שלו, כשהביזיונות במישור הלאומי הולכים ומתעצמים מיום ליום, כשבצד הרוחני מציגים לו את התורה כמשהו מעוות, כמשהו מיושן, ואין איש שקם ומראה את האור ומשקה את העדרים, אז מה קורה? כל הכוח הרוחני הזה רוצה לצאת, אין לו לאן, מתחיל לצאת בהריסות, בהידרדרות מוסרית. ממשיך הרב ואומר, על כן עלינו לדעת כמה מכשולים נמצאים לנו זרע הקודש ישראל, ממה שאין אנו משתמשים בכוחות הגדולים שנתן לנו השם יתברך שמו. הרי אנו מוכנים לחוכמה גדולה, לגבורה של קדושה, לשירת קודש, לגדולה, וענווה רוממת, רוממות מעלתה העליונה של החוכמה והנבואה ורוח הקודש. ואם אין אנו משתדלים להוציא אל הפועל את הכוחות המופלאים והגדולים האלה, שימצאו את תפקידם שהם מבקשים, אז מה קורה לכל ההתעוררות הרוחנית הזאת שרוצה לפרוץ גבולות אבל בצורה נכונה, בצורה של התעלות למקומות של רוח הקודש ונבואה בעזרת השם עם השנים וכו'. מה קורה אז? אם לא משתדלים להוציא אותם אל הפועל, את הכוחות המופלאים והגדולים האלה שימצאו את תפקידם שהם מבקשים, הם פועלים את ההפך. ותחת בושם יהיה מק בעווננו. כמו התמקמקות של דבר, כן? אבל מים עמוקים הם, אומר הרב, אבל באמת להבין מה קורה בדור, ולהבין את עליית הקומה שהוא צמא לה, ואיך בדיוק להוליך את הכוחות הגדולים שלו, זה מים עמוקים. ולאנשי תבונות אנו צריכים שידלו אותם ויציגום לפנינו בכל תעצומות עוזם. צריך לדלות על ידי תבונת התורה, עמקות של תורה, פנימיות התורה, לדלות לעם ישראל את הנקודות החשובות שאליהם הוא צמא, והוא לא יודע שהוא צמא, להציג אותם לפני ולהגיד לעם ישראל, תקשיבו, יש לנו כוחות גדולים כאלה וכאלה וכאלה וכאלה. הכוחות האלה בדור הזה, בשעה הזאת, מבקשים לצאת. בואו נוציא אותם באופן הזה והזה. צריכים מדריכים, מדריכים, אנשי תבונות, אומר הרב. אנו צריכים לאנשי תבונות שידלו אותם ויציגו לפנינו בכל תעצומות עוזם. וכשיבקע האור הזה, רק מעט אפילו על פני תבל, ינהרו רבים מאחינו, צמאי טוב השם אל השם ואל טובו. זה יביא עלייה. זה יביא את עם ישראל בעולם, לא להתבולל. תגידו, אתם חשבתם על זה? למה איזה 50, לא יודע, 70% בצרפת היום מתבוללים? למה איזה 70% באמריקה מתבוללים? למה? אם היה כל כך מדהים להיות פה במדינת ישראל, הם לא היו באים? הם היו רצים. למה הם לא רצים? הם לא רצים כי הם מדינת ישראל. הרי הישראלים תלויים בנו. אתם לא יודעים שאנחנו הרי תלויים באמריקאים. אתם לא יודעים? אז תדעו, זה לא המצב, כן? אבל ככה זה מוצג. אז למה להם לבוא לפה? ופה, מה תגיד? פה יש מרכז רוחני מדהים. איפה? מה? על מה מדובר בדיוק? הכל נראה מאוד כזה חלוש, מאוד, וזה לא נכון. ועם ישראל יודע שזה לא נכון, הוא לא יודע להבין אבל את הבעיה הזאת שאני מתאר פה. עם ישראל מרגיש, יש פה בעיה, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר מתקדם, אנחנו בפוטנציאל התקדמות אדיר, שבמקום שילך קדימה, חונקים אותו, עוצרים אותו. כמו איזה סוס מוסטן כזה, שבא לזנק, לרוץ, וקושרים לו את השרירים. אז אומר לנו הרב, אתה לא יכול ככה, אתה מוכרח לרוץ קדימה, אם אתה תתחיל לרוץ קדימה, ותיתן לכוחות המופלאים של עם ישראל להתחיל לפרוח, לעלות קומה, להתגלות בכל האור שלהם, אז כל עם ישראל בכל העולם, יבואו צמאי טוב השם אל השם ואל טובו, ונחה עלינו רוח עצה וגבורה. זה יביא גם את העצה, את הגבורה, את הלא לפחד, לקום ולעשות, רוח דעת ויראת השם. אומר הרב, לא רק זה. כאשר יראה השם יתברך שאנו מוכנים לקבל כל הטובות הגדולות, ישיב את שבותנו ויביאנו לארצנו הקדושה, וירומם בכבוד קרננו, וכל העולם כולו יתוקן במלכות שדי, והרשעה תכלה מן הארץ, והיה השם אחד ושמו אחד. זה לא איזה משהו צדדי קטן כזה. זה עצם זרימת החיים של ישראל ותחייתו. אורות התחייה האדירים דופקים היום מתוכנו, מבקשים לצאת, והם עדיין מונהגים על ידי, קשה להגיד, אבל זה המצב, על ידי עיזה עיוורת. עדיין זה המצב. אנחנו עדיין לא זוכים למי שיקח אותנו לעליית קומה אמיתית, למי שיפתח סוף סוף את אפיק הנחל וייתן למים הנפלאים האדירים שנמצאים היום בתוך הלבבות הישראליים לצאת סוף סוף אל הפועל. וזה לא רק בצד הרוחני, זה גם בצד המעשי. יש למדינת ישראל היום יכולות ועוצמות להגיע להתעצמות ברמה בינלאומית תוך מספר שנים. מישהו מתנהל בפחדים ולא מאפשר לעוצמות האלה לצאת אל הפועל. זה לא כאילו אנחנו יכולים להגיע לאיזה מציאות אוטופית. הפוך, זה כבר כאן ואנחנו חונקים את זה. המצב הזה הוא יותר גרוע. למה? לשרב קוק אומר לנו במוסר אביך, אם יש כבר מציאות של כוחות אדירים פנימיים שרוצים לצאת ולא נותנים להם לצאת בצורה מסודרת ושלמה, אז הם הופכים להיות כוחות הרסניים. לסיום, בואו נראה עוד פסקה אחת באורות הקודש, מקור וו, כן? אומר הרב קוק באורות הקודש חלק א', פסקה ה'. כשמגיעים האיש היחיד וכן הדור, עכשיו לפני שאני אמשיך, פה הרב מדבר על זה שעם ישראל כבר הגיע למקום שהוא מסוגל רוחנית כבר להתחיל ללמוד אמונה, כוזרי, מהר"ל, חסידות, הרב קוק, והלאה, ומי שזוכה הלאה גם לקבלה, הדור כבר הגיע למקום הזה. אבל אנשים ממשיכים לא ללמוד את זה, ולא לעסוק בעניינים הרוחניים. זה בדיוק התיאור של דור שצריך לעלות קומה, וחונקים אותו, לא נותנים לו לעלות קומה. אומר הרב, כשמגיע האיש היחיד וכן הדור, לאותו המצב שהופעתו הרוחנית כבר קרועה היא לפעולתה. זהו, צריך להופיע. עם כל הרוחניות הפנימית, אז אי אפשר לו להיות מסביע את צמאונו ההכרחי. זה לא צמאון שהוא בחר בו. זה צמאון שעולה מתוכו כביכול, זה הכרחי. הוא לא יכול להסביע אותו בכל תוכן מוגבל. ומתוך כך, רזי עולם, רזי תורה, סוד השם, הולכים ונטבעים מן הדור. והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי, רק נגלה את כל הסיפוק הרוחני, היא מדלדלת את הכוח, מפזרת את הרוחות, ומובילה את התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא רקניות ומפח נפש, ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך. איזה תיאור, איזה תיאור, בדיוק תיאור של מה שקורה בדור הזה, לא רק על פנימיות תורה, אלא על כל המהלך. על כל המהלך, יש תשוקה סוערת בעם ישראל לעליית קומה, אבל כיוון שמתעקשים להישאר כמו שהיינו, מה זה גורם? זה מביא רקניות ומפח נפש. בלב נואש, תשוב עוד לבקש דרך, בסופו של דבר ייאוש. יש לנו היום ייאוש שמרופד כזה, מרופד, אבל ייאוש, זה התחיל בתסכול, זה הגיע לייאוש כשהיה נראה שאי אפשר, זה מרופד, אבל זה ייאוש. ואנחנו היום, כל עם ישראל כולו, מרגיש בתוכו דחיפה אדירה לעלות קומה. אומר הרב, ולזאת קרואים הם אמיצי הכוח. אלה הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם. גם אם נשברו ונוקשו מרוב ייאוש, גם אם הם עצמם, גם אם הם עצמם נשברו כבר כמה פעמים, התייאשו כמה פעמים. גם אם נתעלפו, ממיעוט אמונה בעצמם, חשבו, טוב, אנחנו לא מסוגלים להרים כזה דבר, זה תראה מול מה אתה עומד, גם אם עייפו במלחמתם נגד המון רב, למה הם עייפו במלחמה נגד המון רב? כי ההמון הרב הזה הולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, הוא חושב שעיניו פקוחות, והוא הולך בביטחה אל הרוח אשר עיניו הפקוחות, לפי דעתו, יישאוהו. אתה עומד מול אנשים, אתה אומר, רבותיי, צריך כך וכך, זה הגיע הזמן, לעלות קומה. והם מסתכלים ככה עליך, אומרים, תשמע, אני דווקא חשבתי, האינטרסים הפוליטיים, הם עובדים ככה, ואין, תהיה ריאלי, תהיה מציאותי. אנשים מיואשים. אנשים מיואשים. אז אומר, גם אם אתה עומד מול המון רב כזה, הלאה, לא יחדלו תת מתקם. אל תעצור, תמשיך להוציא את המתיקות שלך, את מתיקות התורה. לא יחדלו להתעודד. ודגל, ופה הרב בעיקר מדבר על רזי תורה, ואנחנו לוקחים את זה לכל המצב של הדור, ודגל רזי תורה, וחוסן דעת, ואמונה ברורה ופנימית, וישועת עולמים לישראל ולאדם, לגוויות ולנשמות, לגוף ולנשמה, לעולם ולעולמים כולם, לגדולים ולקטנים, לזקנים ולצעירים, בידם. אומר הרב, חבר'ה, אתם עומדים בדור שצמא לרזי תורה, אבל יש איזה מין עקשנות לא לתת לו את מה שהוא צריך. העקשנות הזאת מביאה אותו בסופו של דבר מתוך תסכול ובסופו של דבר ייאוש, פחי נפש. אומר, אתם שרואים את האמת, אסור לכם להתייאש, אתם צריכים להתעודד, ולא לעצור, ולהמשיך לפעול. למה? כי בסופו של דבר ישועת העולם כולו נתונה בידכם. וזה בעצם היום העבודה של הדור שלנו. אנחנו צריכים בדור הזה להקשיב לדופק, לפעימות הלב של כנסת ישראל, של עם ישראל, של הדור שלנו, שהוא דור מתוק, הוא דור נפלא, ומוצא את עצמו עם כל המתיקות המדהימה הזאת, הפתיחות ליהדות, יש היום אנשים מדברים על ההדתה של צהל, כאילו ישבו זקני המתנחלים והחליטו איך להפוך את צהל לדתי. זה קשקוש מקושקש, כן? זה זרימה פנימית, נשמתית, טבעית בעם ישראל. אנשים צמאים היום ליהדות עמוקה. מה הם מקבלים? שופטי בגץ על אשת יפה תואר. כולנו ככה זזנו בכיסא והנה אימות, כאילו, טוב, בסדר, נו, מה נעשה? הם לא למדו אף פעם, מה נעשה? והם בתרועה גדולה, שיכתוב לנו בתציר, הסבר, מה הוא התכוון? אבל האם עלה דובר אחד, דובר אחד, שקם ואמר, רבותיי, בואו נפתח חומש עם רשי, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, ואם ישנאנה, סופו שישנאנה, ולא רק ישנאנה, סופו שיהיה לו בן סורר ומורה, מי היה מתקרב לדבר כזה? אז אם היום העם ישראל קיבל על עצמו לאסור את זה, נו, קדוש ברוך הוא מוחא לנו כפיים, זה מה שהתורה אומרת. היה דובר אחד שדיבר בצורה כזאת? כולם דיברו ככה, אמרו, הרב הזה לא התכוון בשום אופן להתיר כזה דבר היום. מה שכתוב בתורה, תראה, זה סוגיה, זה צריך לעיין בזה. מה כל כך לעיין, חבר'ה? זה חומש עם רשי. אנחנו היום לא זוכים לפה שכשיפתחו לו מיקרופונים, יביא אור תורה אפילו בפשטות של אשת יפה תואר, הדברים הכי פשוטים של תורה להסביר אותם. אז עם ישראל שכל כך צמא היום לתורה, הוא שומע את זה, הוא חוזר הביתה בפחי נפש. הוא אומר, אני חשבתי שלפחות הם, יש להם תורה, הם יעירו לי את הקומה הבאה שאני צמא אליה. אבל מה שאני מקבל זה תשובות כאלה, הם גמגמות, בלתי מובנות, אינטרסים, גם הם סוגרים עסקאות. רבותיי, הגיע הזמן סוף סוף, שהאור האדיר של התורה יתגלה בעם ישראל במלוא הודו והדרו, ועם ישראל בצמאונו הגדול יתחבר אל האור הזה, וסוף סוף נזכה כולנו לעליית קומה, שזה בעצם גילוי שכינה בארץ ישראל. חזקו ואמצו.